Takova.
אתה ואני, התוכנית שנותנת לכם את כל הכלים לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן, בהגשת יפעת שני.
ערב טוב, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, והיום אנחנו שוב בתוכנית על זוגיות עם טוויסט קטן, לא העובדה שיושבים לידי כאן שני חברים נהדרים. נפתלי ושוקי שביקשו ממני לסובב את התוכנית מזוגיות.
האמת שאנחנו התעקשנו להיות בתוכנית שלך, כי אנחנו רוצים
כי אנחנו
לשקם את הזוגיות שלנו.
אנחנו עובדים על הזוגיות שלי ושל נפתלי כל יום חמישי.
משהו פה...
זה חורק לנו כל
זה
השבוע.
זה חורק...
ואז את מבינה, בתור מומחית בנושא, אנחנו כן. כל השבוע לא מדברים, מגיעים ליום חמישי, מדברים כאילו נפגשנו.
מה סוד הזוגיות שלך?
מה סוד הקסם פה? אני לא יודע.
אני אגיד לכם. סוד הקסם בזוגיות זה קודם כל להחשיב אותה כמשהו שהוא חשוב לנו. אם זה חשוב לכם, אתם תראו שיש לכם הרבה מאוד פתרונות טובים ויצירתיים, והאמת היא שכל מערכת יחסים שלנו, בינינו, חברים, עם הילדים, שלנו, עם כל האיש ציבור שלנו, עם כל האנשים שיש לנו בחיים בכלל, זה כמו מערכת זוגית, רק ההבדל בין זוגיות לכל שאר המערכות יחסים שזה 24/7, זה אינטנסיבי, ואי אפשר יותר מדי לעבוד אחד על השני.
שוקי, בוא נעבוד על זה קצת. שוקי, אתה מוצא חן בעיניי.
אל תתחיל איתי, בפעם האחרונה שהבאנו לפה מישהי, אז זה יצא שהיא הבינה שאני גיי.
שאתה גיי?
כן.
ומה רע להיות גיי?
לא אמרתי שרה.
לא, אבל...
זה לא היה לי.
לא, הסתבך עם אשתך.
לא, אז אני החזרתי לו במטבע בשידור אחר, את מבינה? עשינו החזרות.
שוקי, את מוצאת חן בעיניי.
תשמעו, יהיה לנו כאן היום אורח, יהיה לנו כאן אורח שאנחנו... בכלל, אתם הזמנתם אותו למשהו אחר לגמרי, ואנחנו נגיע לזה. לעניינים מאוד מאוד מקצועיים, ועניינים שעל סדר היום הציבורי, ואנחנו הולכים לעשות לו את הטוויסט הזה, הוא עוד לא יודע,
כן.
ונתחיל לדבר איתו קצת על זוגיות, איזה כיף זה להיכנס קצת לחיים האישיים,
קצת את
לחיים האישיים של האנשי ציבור שאנחנו בחרנו,
כן.
אבל אתה יודע, ממקום טוב, לא...
את יודעת ש...
אבל לא להוציא אותו, לא צריך, לא...
לא, לא, ודאי, ודאי, לא... את יודעת ש...
רק הוא יכול להוציא את עצמו טוב, ואני, הכוונה שלי תמיד טובה.
את יודעת שאנשי הציבור מסתירים כל כך הרבה דברים מהחיים האישיים שלהם, אבל לפעמים כיף לשמוע אותם, איך הם בבית, לא שלום האישה, איך הילדים. אז אנחנו נקבל את חבר הכנסת אלמוג כהן.
הגיע?
תקבל אותו שוקי, בוא תכניס אותו. הנה הוא, הנה הוא, בשידור חי, כאן.
בשידור חי.
הנה הוא הגיע. מה קרה אלמוג?
אוקיי.
עובד בשבילנו.
אין רכבות, אבל השרה יוצאת יום ראשון לחופש. אז אולי צריך לעצור אותה משהו.
זה האחרונה
שעשיתי
לחופש, זה
היה במורות הרפת. בוא
תתקרב לזה. תתקדם אלינו.
נגיד לך שאנחנו מאוד שמחים שהצטרפת אלינו. אולי בלי לדעת, נכנסת לתוכנית על זוגיות. זו התוכנית שאמורה להיות עכשיו. ואנחנו הולכים קצת...
החלטנו שאנחנו באים משנים כיוון.
בטוויסט קטן, לא זה.
נכון.
יאללה, איזה
טוב. ורק נגיד לך שאתה מדבר למיקרופון, תתקרב, כשאתה לא מדבר, תתרחק, והכל יעבור כמו שצריך. אז קודם כל, סגן השר אלמוג כהן, אני מאוד שמחה שאתה כאן איתנו.
תודה, תודה שהזמנתם אותי.
ולפני שנעשה את הטוויסט לעניינים שעל סדר היום הציבורי, נשאל אותך ככה איזו שאלה קטנה באישי. כי אנחנו יודעים שהזוגיות מחזיקה את המשפחה, והמשפחות מחזיקות את החברה, וכשהזוגיות הולכת ומדרדרת, והמשפחות הולכות ונשברות, אז גם היציבות החברתית שלנו נפגעת מזה. והיינו רוצים לדעת, אתה איש ציבור, אנשים בחרו בך לייצג אותם, תן לנו ככה קצת מהאג'נדה שלך על זוגיות, על משפחה, שנשמע גם אם נכיר את הצד הזה שלך.
כמה ילדים יש לך? איך קוראים לאשתך?
תראה, הוא גבר, הוא רוצה את הצדדים הפרקטיים, אני רוצה קצת הרגש.
בטח, אני אשתדל לשלב בין שניהם. קודם כל, תודה שזמנתם אותי, אולפן מדהים, אנשים יפים, אנשים טובים.
תודה.
אני נשוי עם שלושה ילדים, אשתי קוראים לה גלי, שלושת הילדים שלי זה גיא, הבכורה, אלה ונגב, הוא בין הזקונים שלי. אני חושב שבשנים האחרונות עקרון הזוגיות טיפה נשחק עם כניסת הרשתות החברתיות. הכל נהיה נגיש, הכל נהיה אינסטנט, הכל נהיה זמין מדי, יש שיאמרו. אבל באותה נשימה, גם בזמן האחרון אני רואה שהעם קצת התחיל לתפוס כיוון ברמה המוסרית. זאת אומרת שאתה שומע היום גם אנשים שהם אנשי ציבור מאוד מובהקים או סלבס וכאלה, שהם אומרים שהזוגיות עושה להם טוב, והזוגיות היא אי של יציבות, במיוחד במים סוערים כמו אצלי. אז אשתי היא באמת גיבורה ענקית, פה אין לי...
מה היא עושה בחיים?
אשתי מורה.
מורה.
כן.
זה מקצוע חשוב מאוד.
ממש ממש חשוב, היא מאוד נהנית מהמקצוע הזה. האמת ש...
כמה אשתך מושפעת מזה שאתה...
אשתי מנותקת לחלוטין. אשתי מנותקת לחלוטין.
ואיך זה משפיע לך על הזוגיות? זה משפיע לטוב, לרע?
זה לא משפיע. זה לא משפיע יותר מדי, מפני שאשתי מאפשרת לי את היכולת לשרת את אזרחי המדינה. אגב, זה גם בא לידי ביטוי באותו בוקר של 7 לאוקטובר, היא נתנה לי לצאת. זה הישג בפני עצמו, היא לא הייתה אמורה לתת לי לצאת.
ברור, לקשור אותך עם מזיקים הבית.
אפילו לריב איתי ולתת לצאת עם תחושה לא טובה, זה כבר היה עלול להשפיע עליי וחלילה לפגוע בי או במישהו בסביבתי. ולא, המציאות הזו שאני לא נמצא בבית, היא לא זרה לה, מפני שכשהייתי ביסם, אז ככה זה החיים. עכשיו עם הילדים זה קצת יותר מורכב, אבל היא גיבורה אמיתית, אשתי, באמת מדהימה.
תרשו לי עוד שאלה אחת, קצת באישי.
בטח.
נתתי לכם כל שידור, תנו לי רגע עוד שנייה אחת. לא, אנחנו כבר סיכמנו שהגברים הולכים על הטכני, ואני הולכת קצת על האישי. אבל ציפור לחשה לי, ציפור קטנה לחשה לי, רוצים להכיר אותך, כן?
ברור,
אתה הרי מתראיין הרבה, הם תכף ירדו איתך לכל מיני פרטים שאני לא מבינה בהם כל כך. ציפור קטנה לחשה לי שאתה היית ביסם, ולא כל כך מזמן, בעקבות הכניסה שלך לפוליטיקה, העלילו עליך ככה כל מיני עלילות, על איזה מקרה של מעצר בזמן שהיית ביסם, מעצר שאתה היית מעורב בו, ורגע, רגע, עוד לא סיימתי את השאלה, לא להפריע לי.
אבל זה אחת שאמרה שהיא לא מתעסקת ב...
רגע, אבל זה לא, זה לא. אתה תכף תבין איך אני כאישה שואלת את השאלה. אפרופו למאזינים של זוגיות, אישה וגבר שונים. ואני מסתכלת על טלי גוטליב, על מה שהיא חוטפת, על איך אומרים, מסניגורית של הנשיא, וחבר כנסת חנוך מלביצקי, שמעלים לו מהאוב כל מיני, כל מיני האשמות חסרות פשר. ואני מסתכלת על, רק רגע, ואני מסתכלת על זה שבעם שלנו אנחנו כל הזמן מתלוננים שחברי הכנסת ובכלל שלטון לא ראויים, אנשים לא ראויים. באים שלושה אנשים, קדנציה ראשונה שלכם, נכון? שלושתכם. כאילו, הנה, לא הייתי בטוחה. שלושה אנשים, עם אג'נדה מאוד ברורה. אתם אנשים מאוד איכותיים, בלי קשר אם אני מסכימה עם הדעות שלך או לא. אנשים איכותיים, אנשים שלא מזגזגים. אני, כמו שאני רואה אתכם, שלושתכם מוכנים לשלם מחיר על זה שאתם לא הולכים על המאומם. לא סוחבים קולות מהצד, אלא זו אג'נדה שלי, מי שאיתי, סבבה. לוקחים שלושה אנשים כמוכם. ובצורה שיטתית, די דומה, מנסים לפגוע בסמכות שלכם ובאמינות שלכם, כשכל מה שאנחנו כעם רוצים זה אנשים טובים, איכותיים, צעירים, עם כוח בכנסת, שבאים לעבוד לטובת הציבור. ואני רוצה לשאול אותך, לא כסגן שר, כאח לאח, אתה אח שלי, אנחנו מאותו עם.
נכון.
מה קורה לנו? כאילו, מה קורה לנו? הרי ברור שבפוליטיקה יהיו דעות שונות. אבל דבר כזה אני לא זוכרת שראיתי, אולי לפני תקופתי, אבל אני לא זוכרת שראיתי. מה זה המגמה הזאת? מה זה הדבר הזה? אבל אני רוצה לשמוע אותך כבן אדם, אני רוצה שהמאזינים יקשיבו לאלמוג כהן, האיש, איך הוא מסתכל על הדבר הזה, גם אם לא היית בפוליטיקה.
אני חושב שאחת הסיבות שאנשים טובים לא מגיעים לפוליטיקה, זה עולם מלוכלך, זה עולם מסריח, זה עולם כפוי טובה. זה עולם שאתה מוותר על המון דברים. אחת מהסיבות, זה בדיוק הסיבות שמנית כרגע. אני לדוגמה, האירוע של אותו מעצר שעשיתי על פי חוק, אגב, כן, ביצעתי המון מעצרים במהלך השירות שלי, והמון התקלויות גם, הכל על פי חוק. ואז האירוע עם חנוך, שבמקרה או שלא, בדיוק כשהוא מונה ליור הוועדה, החליטו למצוא איזה שטות מ-2014, כן? וזה כמעט...
שאין אפילו תלונה במשטרה עליה.
והאירוע שלי מ-2013, כן? תביני את זה. אני חושב שזה רק מרחיק את האנשים הטובים. כי בסוף, היום, לא שווה להיות במקום הזה. אלא אם אתה נמצא בשליחות. שני אנשים שמנית, הם אנשים שנמצאים בשליחות. ולכן, כשאתה נמצא בשליחות למען העם שלך, כן, אתה לוקח בחשבון, שיהיו לך גם חצים על הגב. אין מה לעשות. זה חלק מהאירוע.
אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם יש קשר למיקום הגיאוגרפי שלך ולהתקפות התקשורתיות עליך? האם אתה מוצא איזשהו קשר, או שאתה עושה לעצמך איזה הקשר בעניין הזה?
הייתי רוצה לומר לך שאין קשר, אבל אני חושב שיש קשר. מהסיבה הפשוטה, בסוף אתה מנסה להבין למה אתה לא מתקבל אצל קהלים כאלה ואחרים. ואתה, אתה יודע, בסוף כל אדם שיש לו ביקורת עצמית ובקרה עצמית, הוא עושה איזשהו אבחון על עצמו ומנסה להבין איפה הוא טועה. ווואלה, אני מנסה להסתכל באותו מיילסטונס במהלך חיי, אני אומר, אוקיי, איפה טעיתי, איפה פשעתי? שירות צבאי מלא, אגב, תעודת בגרות, יאיר לפיד, שירות למען המדינה ב-11 שנים, בתפקידים הכי קיצוניים שיש, תפקידי הקצה הכי משמעותיים. גדלתי באופקים, במקום שבה הסביבה לא תמיד מאפשרת לך להתפתח ולהגיע למקומות רחוקים. חלק מחבריי, אגב, לא צלחו את המסע הזה. ואז אתה אומר, אוקיי, אז איפה? מה הנקודה הארכימדית הזאת שבה אתה כבר לא מקובל אצלם? ואני חושב שזה גם קצת גורל, אבל בסוף גם לא צריך לבכות על מר גורלנו. הדור שלנו, הדור שלי, זה דור של הראיות ולוויות. אנחנו ראינו את זה בשביל אוקטובר. זה חבר'ה שהם משכילים, תורמים, פרודוקטיביים, ציונים, אוהבי הארץ, אוהבי האדם. לא מתביישים בשום דבר. אנחנו לא באים, אני לא בא מנקודת המבט ההתנצלותית כפי שהיה אצל סבי וסבתי. כן, הם חיו בדור הפנקס האדום, הם ידעו מה הם מקבלים, אמרו להם מה הם שווים. אני מנסה לאחוז במספר נקודות שישנו את פני המציאות. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה מובהקת, מקומות העבודה בנגב והגליל. אתה בא ומשרת אחוזי שירות מאוד גבוהים בשירות קרבי, גולני, גבעתי, צנחנים, מג"ב, מגלן, מטכ"ל, כל מה שאתם רוצים. אתה יוצא מהשירות הצבאי שלך, אתה מגיע למקום עבודה. איפה אתה עובד? באותו מקום שמנציח את אותו סטריאוטיפ שאתה דיברת עליו. באיזה מפעל קטן, 31 שקלים לשעה, ואז אתה יוצר מעגל קוסמי מקולקל, שגם הילדים שלך כנראה לא יקבלו את החוגים הטובים ביותר, וכנראה לא, אם יש להם קושי באנגלית או מתמטיקה, לא יהיה כסף להשיג מורה. אני שובר את המקומות האלה, שלא יגעו בהם.
אבל את זה לא שומעים ממך הרבה, אלמוג.
כי אני חושב שיש
שומעים
קהל...
שומעים על חברי כנסת ערבים, ושומעים על התבטאויות כאלה ואחרות, ואחר כך באות התנצלויות על הסגנון, ועוד כל מיני דברים כאלה. אתה איש אופקים. אתה אמור לייצג את הדרום. אתה אמור להציל את העוטף, ואת כל מה שקרה באופקים, סדרות ואחרים. זאת האג'נדה שלך. על זה נבחרת. ולא שומעים את זה.
אז אני אומר, אני משמיע את זה, אבל לא בסאונד שאתה מחפש לשמוע.
אנשי הדרום מרגישים אותך?
ברור.
זה מה שאני שואלת. כי הם אמורים להשמוע אותו, כאילו.
אנשי הדרום ואנשי הגליל מרגישים אותי, וגם, אגב, גם אנשי המרכז, יש לי המון אנשים שאני הולך ברחוב, לפעמים ביקורת, לפעמים גם המון אהבה. אבל אני לא חושב שאני אמור להיות במקום של הנצחת הכאב, אלא מציאת פתרונות. דוגמה, הנה, מקום העבודה. וואלה, הבאתי שדה תעופה לנגב אחרי 50 שנה. זה יביא מעל 22 אלף מקומות תעסוקה איכותיים. אני יודע להגיד שבחמש עד שבע שנים הקרובות, כל מי שיכנס לשירות צבאי מהנגב, ויש שירות משמעותי, אני מבטיח לך, ימצא עבודה איכותית ברשות שדות התעופה, או בחברות בינלאומיות, או בשירות, או במקומות באמת איכותיים. אז אתה יודע, בסוף המקום של ההנצחה הוא חשוב בדור שלכם. הדור שלנו זה דור של הראיות ולוויות, אנחנו לא מתנצלים, אנחנו נושכים. אנחנו נוגסים, אנחנו שוברים רגליים. איפה שצריך לנגוס, לנעול ולנער, אנחנו עושים את זה. ככה אני עושה, ככה אני פועל. גם חוקים שעברתי, דוגמה חוק הפרוטקשן, הם לא רצו לתת לי אותו. לא רצו לתת לי עוד השמינות, אמרתי להם, לא יקרה, אם צריך לבוא, לשלוח להם הפגנות מחוץ לבית, גם זה אני אעשה. אני לא בא להתנצל, אני בא לנסות למצוא פתרונות, כדי לשבור את אותו מעגל קוסמי, שפוגע בכל כך הרבה אנשים.
שוקי, מה אתה אומר?
קודם כל, אני שמח להריח אותך פה.
תודה, זה כיף.
האמת שבדרך כלל אני לא בא בשעות האלה. זה לא השעות שלי.
זה השעות של הזוגיות.
זה השעות של הזוגיות.
והוא זוגי, חבל לך על הזמן.
ואני, ברגע שהבנתי שאתה פה, אז אמרתי, אני אגיע.
וואו, תודה, מעריך.
אתמול, שלשום, אתה יצא סקר. בליכוד.
מה זה סקר, חביבי?
חתיכת סקר. זאת אומרת שאתה אפילו עוד לא הצהרת, או שהצהרת לאן פניך המועדות. ואמיר אוחנה הראשון, טלי גוטיב שנייה, ביסמוט שלישי, רביעי ישראל קץ, וחמישי זה מישהו שאני לא אנקוב בשמו, שיושב פה באולפן במקרה מצד ימין שלי, מזוקן.
מה זה עשה לך?
מה?
לא יודע, לא פוגש אותי.
באמת?
לא.
זה הישג נדיר.
זה לא...
אז אני רוצה לומר משהו אחר.
אתה גם לא בליכוד, וחמישי ברשימה.
אתה הורדת את מירי רגב, עברת את יריב לוין, אתה עברת כל כך הרבה...
את דיכטר, את כולם. ניר ברקת.
כל האנשים שמניתם כאן, אנשים מצוינים ונהדרים. אני לא הצהרתי שאני חלק מהליכוד, אני גם למעשה פרקטית אינני חלק מהליכוד. אני גם לא עוסק בזה... אני כל כך מעריך את האהבה שאני מקבל באמת ברחוב, ואותם חבר'ה שהצביעו, אגב, זה היה סקר, זה היה סקר עומק, זה היה, לא, זה היה מחקר, זה היה 10,000 מתפקדים.
זה 10,000, שזה מדהים עד כמה שזה עמוק.
עוד יותר.
כן, ולכן תודתי והערכתי נתונה, זה באמת, זה מים קרים לנפש היפה. כי אתה, אני עד לפני 5 חודשים, מסיים את הקדנציה הזאת, הולך הביתה.
כן, 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 רציתי לשאול אותך על זה, כי...
לא ממשיך בדבר הזה.
אמרו לי ככה שהוא חשב להפסיק.
אבל,
כן, חשבתי והחלטתי גם.
אתה תדבר על זה שעל ההתפטרויות שלך, כי שיתקו אותך, לא נתנו לך כלים בכלל. אבל על זה, אבל על החיבה הזאת, בקרב בוחרי הליכוד, מה זה אומר? שקוראים לך להגיע? קוראים לך לדגל?
אני חושב שזה מעיד על החוכמה של אנשי הימין. מפני שבסוף אני לא תר אחרי כבוד או שררה, אני אדם פשוט, חי פשוט, אני גם רוצה למות פשוט. אבל האנשים הערכיים שבימין, אותם אנשים מנסים צייר כבבונים וחוטבי עצים, הם יודעים להעריך את מי שעובד למענם קשה. אני לא יודע להגיד אם אני טוב, אני יודע להגיד שאני משתדל מאוד להיות טוב. ואם הם חושבים כך, תודעתי נתונה אליהם, אבל, ויש פה אבל גדול. האתגר העיקרי הוא, לקום כל בוקר, להסתכל על המראה, לפני שהם צחצח שיניים אגב, ולהזכיר לעצמי, אלמוג, אתה גדלת בשכונת אלי כהן באופקים. אתה אדם פשוט, תסתכל על החלש, תחפש את, את הרעב, אל תלך לסביעים. זה האתגר העיקרי, לשמור את הרגליים על הקרקע, כי כל כך קל לאבד את עצמך בעולם הזה. אתה יודע, אתה יושב עם כל מיני שואי עולם.
נתניהו קרא לך? או עוד לא. כי היום בליכוד הכל עובר דרך נתניה. אם לא קראו, יולי אדלשטיין הלך, כל האחרים ירדו, כל מי שלא שר למשמעותו. בוא תן לנו סקופ. אתה הולך לליכוד?
עוד לא סגרתי שום דבר, אני לא התאמת עד לפני, עד השבוע האחרון, כאילו, עד שמישהו לא ממש משך בדש מעיני.
אז היום אתה במועצה,
לא, בעוצמה יהודית.
בעוצמה יהודית.
אבל
זהו, ראיתי...
קצת הוציאו אותי מהקבוצות וואטסאפ.
הוציאו אותך מהקבוצות.
ראיתי רעיון עם בן גביר, שהוא אומר, חבר'ה, בוא נודע על האמת, הוא כבר שנתיים לא נמצא בעצמה יהודית, אבל הוא לא יפריש אותך מהרשימה, והוא מאחל לך כל טוב.
אני רוצה להכניס את הצד הנשי עוד פעם לתוך העניין הזה. מעבר לעובדה שבלי קשר גם לי יש צד גברי ואני יכולה להגיד לך שבעיניי להיכנס לתוך מפלגה גדולה זה פשוט לעבוד בשכל כי כדי לקדם דברים צריך משאבים והמשאבים נמצאים במפלגת השלטון. נקודה, המפלגה שנמצאת בשלטון אם היא לא סותרת את האג'נדה שלך והיא מאפשרת לך לקדם את הערכים שלך אז לדעתי לא צריכה להיות פה בכלל שאלה דווקא לטובת הציבור כי יש לך שם את המשאבים ואתה יכול להשתמש אבל אני רוצה לדעת אחרי שאתה כבר החלטת שאתה מסיים בסוף הקדנציה הזאת, מה גרם לך להישאר? איזה מחשבות עברו לך בראש שאמרת, אני נשאר.
זה לא היה מחשבות, זה היה אדם, איציק בונצל. אביו של עמית בונצל, השם יקום דמו. אגב, הוא, אני מבין שהוא גם מאוד רוצים שהוא ירוץ ברשימת הליכוד. זה אנשים, אלה אנשים שצריכים להיות.
כן.
אלה האנשים שצריכים להיות. כשהוא יהיה, אני יודע שכל פקיד או כל אדם יחשוב אלף פעם האם לפגוע במשפחות שכולות. אז זה אחד. הוא, ישבנו לשיחה על איזה הצעת חוק שניסיתי לקדם, ואז הוא שאלתי מה אני יכול לעשות בהמשך, ואז אמרתי לו, אני מסיים את זה, הולך הביתה, חוזר לאנונימיות, חוזר לילדים שלי, עכשיו זו התקופה הכי יפה שלהם גם, אני מפסיד אותה. ואז אמרתי לו, תשמע איציק, אני מקריב משפחה. במילים האלה. ואז חטפתי סתירה מצלצלת, מה שנקרא. הוא אמר לי, אלמוג, לא אתה מקריב משפחה, אני הקרבתי משפחה, ואז הוא הצביע על התמונה של עמית, יפה תואר, שתני, לוחם, גברי. ואז הוא אומר לי, אלמוג, אני הקרבתי את המשפחה שלי, לא אתה. הוא אומר לי, אלמוג, היום אתה חייב להמשיך, כי אתה משמיע את הקול שלנו. שם אחתי סתירה של החיים שלי. פעם אחת בהפעלה שלי ביחידת הסוכנים, חטפתי סתירה פיזית, אמיתית. סתירה מאותו ארגון פשיעה שנכנסתי אליו. היה ראש הארגון, בחור גדול, יד חזקה, יד יבשה, אני לא אשכח את היד הזאת, הביא לי כפה לפנים. הקפה שהציג בונצל הביא לי, הייתה פי אלף יותר, כי אני חשבתי שהחוכמה נמצאת אצלי, אני חשבתי שאני החלטתי כבר, מסיים את האירוע הזה, יותר מדי תחכים, יותר מדי וג'ארה, זאת אומרת, פקידות, וחוזר לחיים שלי. ושם, אני זוכר ממודיעין לבאר שבע, שתיקה, שתיקה רועמת, התייעצתי כמובן, ואז החזרתי אליו טלפון, אמרתי לו, איציק, אתה צודק, אתה הקרבת את המשפחה שלך, משפחה שמשלמת מחירים, אבל לא הקרבתי אותה. וזה מה שגרם לי לרצות להמשיך, כי אחרת לא הייתי באירוע הזה.
אני חושב שאחד הדברים שאפיינו אותך, גם מהשבעה באוקטובר וגם עד להיום, זה שאתה לא פחדת להביע את עמדתך. אתה עמדת בכל פינה כנגד כל מה שהיה מסביב, ופשוט אמרת את האמת לאנשים בפנים. וזה, אני לא יודע אם זה הופך אותך לפוליטיקאי, או באמת לבן אדם ההוא מאופקים שאומר את האמת. כי פוליטיקאי לא אומר לך את האמת בפנים.
נכון.
פוליטיקאי, אנחנו נפגשנו, אני ונפתלי.
אומר לך בוקר טוב, תראה שאין חושך.
כן, כאילו, אתה יודע, אנחנו יודעים פה באולפן מה זה הליקוקים. מאיפה האומץ או הביטחון הזה להגיד את הדברים בפנים, כשאתה יודע שזה יכול לחזור עליך כבומרנג בעוד איזה חצי שנה, כי התפסו על איזה מילה שאמרת.
אני אסביר, שאלה מצוינת. כי בסוף, כמו שאתה מתאר, פוליטיקאי תמיד מנסה לחשב את צעדיו. זה
הכל בחשבון.
זה שחקני שחמד אל השמטה. אבל אי אפשר להפחיד מי שאין לו מה להפסיד. ואני עד לפני חצי שנה, לא היה לי מה להפסיד. אני מסיים את הקדנציה הזאת, הולך הביתה. הולך הביתה מבחינתי. ואני גם חושב כמשרת ציבור, אסור לך לפחד. הפחד זה האויב הגדול ביותר, ואני אומר, משרת ציבור ולא נבחר ציבור. יש כאלה שמתבלבלים. הם נבחרו לשרת את הציבור, אבל חושבים שהם נבחרי ציבור. לא, נבחרתם לשרת את הציבור. ואם כולם נזכור שאנחנו משרתי ציבור, יהיה לנו הרבה יותר קל גם להניע תהליכים מאוד משמעותיים, אגב. ואני חושב שאסור לי לפחד. בוא, מה הכי גרוע שיכול לקרות?
תלך הביתה.
נו, זהו, זה כאילו, זה כל הביג דין.
אבל תחשוב לרגע,
אתה מבין מה יכול להיות גרוע? בואי, בשביל אוקטובר ראיתי עשרות חברים שלי מוטלים שם.
אם אני נותן לך את אחד מהרשימות האלה, ואומר לו, תלך הביתה, מבחינתו זה סוף העולם. כל אחד מהחברי הכנסת שיש היום, זה סוף העולם בשבילהם. הם נאחזים בכיסא, כאילו, אין לי מושג מה הם מקבלים.
אם זה מישהו אידיאולוג.
כאילו שהם חיים אחרי הכנסת, כאילו שהם נולדו לחיות בכנסת.
תראה, נפתלי ניסה, ראה שלא הולך, בא לחיים פה, הוא מהמובילים.
דווקא חבל לי שנפתלי לא זה, אבל זה כן מעיד על דברים שצריך.
הוא הלך אחרי האמת שלו, וכשהיא לא עבדה.
אני רוצה להתייחס למה שאמרת עכשיו.
בבקשה.
האנשים האלה שהם במהות שלהם משרתי ציבור, אפילו לא רק בשביל לשים את הכותרת הנכונה, זה אנשים שזה בוער בהם, על זה יושבת המשמעות שלהם. על זה יושב הרגשת הערך העצמי שלהם. הם רוצים לשרת את הציבור. עכשיו, יש המון דרכים לשרת את הציבור. אבל יש אנשים שהכישרון שלהם, כמו כל השלושה חברי כנסת שהצגתי פה, שהם שלושתם חדשים, שהם באו עם אג'נדה מאוד ברורה, לא בטוח 100% אחד על אחד דומה, כי אני באמת לא יורדת לסוף הדברים, אבל אנשים שהם משרתי ציבור במהות שלהם, ההפסד הגדול שלהם, זה יחב להם מאוד. אבל אני לא חושבת שהוא מדבר על, אני לא יודעת אם זה באמת עניין שאין לך מה להפסיד, כי הרי אתה תפסיד את השליחות שלך, אבל אני פשוט חושבת שיש לאנשים מסוימים את הביטחון, זהו, שאם אני שליח ציבור ואני רוצה לעזור לעם שלי, אני אעשה את זה בכל דרך. יזרקו אותי מהחלון, יבוא מהדלת. זה מה שנותן לך, זה לא כי אין לך מה להפסיד. זה פשוט להפסיד את הדרך הזאת. עדיין יהיו
לכם אחרות. חד וחלק, אני מתכוון הפחד הוא לפעמים המחסום הפסיכולוגי. מה החלק הכי מפחיד בבנג'י? זה המעבר שבין הקרקע היציבה לאוויר.
להבדיל ממך וממני, אני מפחד שהסטנדים לא יצאו. זה להבדיל.
אז אני חושב, אני חושב שאני כמשרת ציבור מחויב שלא לפחד, ולכן גם משמיע דעותיי בלי, ללא ערף, ובלי לשלם, בלי לדפוק חשבון. וואלה, יכול להיות שזה עובד, שמה, אני ראיתי את הסקר הזה, מאוד הופתעתי,
אתה יודע מה, זה לא הפתיע אותי קודם כל, אני גם זוכר ימים שישבנו בבית, והיו הילדים ומשפחה וכולם, והוא היה בטלוויזיה, ואז כולם משתתקים, זה אני מגלה, אבל אני לא מספר, לא אגיד לך שזה, כולם משתתקים, בואי נה, זה גבר. זה אומר את האמת בפנים. זה לא עושה חשבון לאף אחד. וזה הנציגים שאני רוצה
שיהיו... תביא מייקאפ, אני מסמיק פה.
זה הנציג שאני רוצה שיהיה. אני רוצה שיהיה לי נציג שישרת אותי, שייתן לי להבין שהוא לא מפחד משום דבר, ושיש לי, יש לי מישהו שנלחם בשביל המדינה שלי. כי כרגע, נכון להיום, אני רואה את המדינה, אנחנו בקטסטרופה, כל ההפגנות האלה בקפלן, כל האמירות כמו של אתמול של אהוד ברק, שחייבים לשחרר.
מה עכשיו הוא אמר?
הוא אמר שחייבים לשחרר, ונתניהו נכשל, והוא מוביל את המדינה לכישלון וכאוס, ורק הפחדה והפחדה והפחדה והפחדה, וכל שני וחמישי שהיילון נסגר, וההפגנות ועזה, כאילו, אתה יודע, אנחנו מוצאים את עצמנו בכאוס מטורף.
אני אגיד לך מה אני חושבת. שנכון שאלה דברים שמאוד מאוד מטרידים אותנו, מפרים לסדר הציבורי ולנהל פה את החיים. אבל דווקא היחסים בינינו הם משהו שצריך לשים עליהם יותר דגש. בגלל זה רציתי לשמוע את הצד האישי של סגן השר.
אלמוג.
סגן השר, אלמוג, כן, אוקיי.
אנחנו קיבלנו איום מפורש.
כן, לקרוא לך סגן השר.
באמת?
כן. לא נגלה מישהו.
אוקיי, של אלמוג.
שהדובר שלי להפסיד את העבודה שלו.
אני חושבת שזה בסדר.
בידן שלי לא אמרו דבר כזה. אנשים שלי הם הכי פשוטים.
זה בסדר שיש אנשים שחושבים אחרת, שגם אומרים אמירות שאולי אנחנו לא אוהבים אותם, וגם אתה יכול להגיד אמירות שאני יכולה לא להתחבר אליהם, אבל כשעומדים בני אדם, שהעם שלהם חשוב, היחסים בעם שלנו חשוב, הלכידות החברתית חשובה, כל בעיה נוכל להתמודד איתה.
אתה לא תאמין מה חשבתי עכשיו.
מה?
היום היה סקר, היום או אתמול היה סקר, ששיקלי, אם הוא מתמודד לבד, הוא מקבל 5 מנדטים.
אחלה שיקלי.
נכון? אתה והוא? 10 מנדטים?
לא התעסקתי בזה, האמת.
לא.
צריך להיזהר בסיבוב הבא, אז אני כן אומר, סליחה.
זהו, בדיוק. א', אני אומר לך, אלמוג, לאט לאט עם הסקרים האלה, כי הם מתאים והם יכולים לבלבל.
ולהרדים.
שיקלי, בעיניי, לא עובר את אחוז החסימה, גם אם מתהפך העולם, אין לו את האלקטורט הזה.
אתה יודע, אנחנו כרגע חיים מסקרים, זה מה שהם מפמפמים.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה לשאול אותך, הקשר שלך עם נתניהו, אתה קיבלת אחריות על הסייבר ועזבת את זה כי זה היה ריק מתוכן.
לא, אני ברשותך יקירי מתקן אותך, קיבלתי אחריות על המשפחות השכולות, על ה-AI לא באמת קיבלתי אחריות. זה אותו סטריאוטיפ שדיברת עליו. אין. הלוואי והייתי מקבל.
זהו, לא קיבלת, אבל אמרו זה וזה, ואז אלמוג כהן ובשביל מה. ואחר כך המשפחות השכולות. ועכשיו גם קיבלת אחריות על העוטף לשיקום, ותקציבים לא הגיעו. מה, לא סופרים אותך? לא מתייחסים בכבוד לדרום? לא מתייחסים בכבוד לפריפריה? מה שהיה הוא שיהיה?
אז אני רוצה לענות. ראשית, בנושא ה-AI לא, אין לי באמת סמכות כזו. יש שם סעיף שכשוועדת נגל תגיש את מסקנותיה, אז אני אשתלב במסקנות, אבל ההשתלבות שלי היא רק גיאוגרפית בלבד, להביא את ההשקעות לנגב ולגליל. עכשיו, בנוגע לנושא של העוטף...
אבל זה שהסכמת, זה נתפס רע. זה אומר...
שהסכמתי למה?
שהסכמת כאילו להיות בוועדה הזאת.
להיות בוועדה, בתפקיד הזה AI, וזה הכותרת הייתה, חבר הכנסת אלמוג כהן, הוא יהיה אחראי על ה-AI.
אבל הכותרת של מי?
לא, אבל זה הכותרת של אותם ערוצים. זה אותם אלה שאמרו שהרבצתי לעצור ב-2016.
אוקיי.
אין בזה שום... תקשיב, בסוף זה לא... אני מבין מה קורה מולי. זה מפעל, הנדסת תודעה ברמה הכי קיצונית שיכולה להיות, זה מדובר פה בטירוף הדעת של הינדוס תודעה, ברמת הניואנסים הקטנים, ברמת המילים, ברמת האותיות, ברמת הטונציה אפילו. לכן אני לא כל כך סופר אותם, הם לא כלבים מבחים, השיירה דוהרת. בנושא של הנובה, אכן, לפני שבועיים, הודעתי שאני מסיר מעלה את האחריות הזו. אני חושב שדווקא זו יהיו חובתי, מפני שכאשר אני מבקש לקבל את הכלים, ואותה פקידות מסורבלת, אתה יודע, זה על גבול, באמת, זה פשוט בלתי נתפס. עושה הכל, כדי שלא ניתן מזור למשפחות האלה, אני לא משחק איתם באותו ארנה, אני לא באותה מגרש שלהם. לא יעזור. כשראיתי שהם תוקעים לי את הפרויקטור שאני רוצה למנות, שייתן, בוא, זה מדובר בנפגעים של השביעי לאוקטובר, זה ציפור נפשה של מדינת ישראל. זה אנשים שהיום שלהם הוא לילה, והלילה שלהם הוא הרבה יותר שחור. ואני לא מוכן לקחת חלק בדבר הזה. למה שאני אהיה חתום על סבל של אנשים? למה? לא מוכן לדבר הזה. חד וחלק לא.
מה, לא העבירו לך תקציבים שהיית אמור לעשות, לקדם שם דברים?
זה לא תקציבים, זה היה מינוי של פרויקטור שאמור, מגיע מתחום העולם הטיפולי, והוא אמור לעמוד בראש ועדת מנכ"לים, שתיתן להם את מה שהם צריכים. יש כאלה שצריכים עזרה בשכר דירה, יש כאלה שצריכים טיפולים פסיכולוגיים, יש כאלה שצריכים עזרה בהנצחה, כל אחד מה שהוא צריך. אני לא מוכן לקחת חלק בסיפוזיון הזה.
זוג שמטפל במים.
נכון, נכון, יש כאלה, כן, יש כאלה.
זה לא הידרותרפיה, אבל איזה מים.
זה אחריות, אבל ברגע שהפקידות שמה לי רגליים, אני לא באירוע, אז אני לא משחק.
אני רוצה לשאול, רגע שנייה, הנושא החם, להיכנס לעזה, לכבוש אותה?
ברור.
אבל אז אתה מפקיר את החטופים.
לא, לא, ההפך. להפך, תקשיב, אני רוצה להציע פה תזה. אנחנו אורגנו במשך שנים רבות לנסות לפתור בעיה עזה, בעיה ערבית עם כלים מערביים. אני גורס שזה לא יצלח. אני לפני השביל אוקטובר, אגב סטריאוטיפים, היה איזה אחד, פסיכופת, נמוך קומה, שפתח לשכה בסדרות, בחודש מאי 23, וזעק הולכים לשחוט פה ילדים. וכולם גיחכו, כולם צחקו. אני אמרתי את זה, לא כי אני נביא, אמרתי את זה כי אני ענב, צנוע, פשוט, ולומד את האויב, ומכבד את החמאס. גם היום אני מכבד את החמאס. הוא האויב שלי, אני ארוג אותו, ואני מכבד אותו, רק כך אני צריך להרוג אותו. ואני חושב שהאמירה שלך, שהיא מגיעה מהלב, כן? שזה לא יכול להשלים האחד את השני, היא בדיוק, לכולנו יש ילדים, אתם זוכרים שהם עושים את החיסון, נכון? הם מתנגדים. אתה צריך להחזיק אותם בכוח, ומכניסים להם את הזריקה, וכדי שיהיה להם טוב, אז המלחמה היא בין הרגש, האבא היא או האמאי במקרה הזה, אמא שזה אמא זה קודש הקודשים, לבין הרצון שלך מהשכל שהוא יקבל את החיסון ולא חלילה יחלה, נכון?
תרופה היא מרה.
חד וחלק. לכן אני מציע גם בעזה לחשוב כך, מהראש לא מהלב. אני גורס, ואגב, הטיימליין...
כי הרמטכ"ל לא מיישר קו עם ההחלטה.
לא נכון, זה פייק ניוז.
הוא לקח לו זמן עד שהוא יישר קו.
אני לא מסכים, אני לא מסכים.
זה רק ניואנסים של...
הוא היה בוועדה, והוא
אמר, בוא נעשה
פשיטות, הוא הציע שיטה אחרת.
לא, 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 אני לא ניזון מהפייק ניוז האלה. אני באמת, יש ערוצים שאני, כל מה שאומרים, אני אומר, חושב הפוך, ואני גם יודע שזה הפוך. בסוף, התזה שלי אומרת, ואגב, גם מבחן העובדתי מוכיח, ככל ואנחנו מוכיחים לחץ צבאי אמין, החמאס מגלה גמישות גדולה יותר. לראיה, מה קרה ביומיים שלושה האחרונים? הם זחלו על גחונם למצרים ולקטרים, ואמרו להם ולקוויטים, ואמרו להם, חבר'ה, תעצרו את ישראל, הם יכולים להיכנס לעזה. בואו נדבר על המתווה ויתקוף. הם לא יכולים למתווה ויתקוף.
אז אם זה מתווה ויתקוף, אנחנו הולכים על...
טעות.
כל החטופים?
לדעתי, כן. זה מה שאני חושב.
כל החטופים זה אומר, אתה מפסיק מלחמה.
לא. אני חושב לטעמי,
איפה הנוסחה של אני משחרר את כל החטופים ואני עדיין ממשיך להרוג אותם?
לא, הם, החמאס, לפתע מוכנים למתווה ויתקוף. אני חושב שאנחנו טועים אם אנחנו נלך למתווה הזה. למה? כי כל מי שלא נחזיר עכשיו בסיבוב הנוכחי, לא יחזור לעולם. רון הרד.
אוקיי, אז אם אני חוזר...
מקווה שרון הרד יחזור הביתה כמובן.
אם אני חוזר, אני לא עובר עד מתווה ויתקוף, אני רוצה את כל החטופים חזרה.
נכון.
זה אומר שאני צריך להפסיק תהליכים מול החמאס.
לא, לא יהיה. השמדת חמאס תהיה. יש חמש עקרונות. פירוז החמאס, גירוש מהרצועה, השתלטות על עזה והסרת החמאס מהשלטון וגרורותיו. זה העקרונות הללו, אסור לעצור את המלחמה. הדבר הראשון והחשוב ביותר, להמשיך את המלחמה, להשמיד את חמאס. אני אומר כן, לנקום, אני רוצה נקמה. הדבר הכי טהור והכי אנושי זה הנקמה. אוקיי? אני חושב שצריך לחזור ליישב את גוש קטיף.
זו הייתה השאלה שחסכת לי
עכשיו. רק כן. גוש קטיף?
בהתחלה גוש קטיף, אני אסביר גם למה.
אוקיי, אני שואלת.
רגע, איפה את רוצה עוד?
אני שואלת.
לא, כבר קנו שטחים בעזה.
לא, אז תכף הכל יושלם לכם. אני חושב שצריך לעודד את ההגירה מרצון, להעיף אותם שיבחרו מקום אחר לחיות בו, ואני אסביר גם למה הנושא ההתיישבות הוא מאוד מאוד חשוב, כי כפי שאתם רואים, אני אדם מסורתי, אבל לא אדם... אי אפשר לומר עלי שאני מאלה שמשיחיים, so called, לא שיש בעיה עם זה, של משיחיות. בסוף, כאשר אני מסתכל על הסבב של ישראל מול לבנון, מי ניצח אותו?
בעיני ישראל.
ישראל, נכון? אבל עזה, אבל מטולה חרבה. למה? הרי אם מטולה חרבה, ישראל הפסידה.
כי זה לא המדד.
יפה מאוד. זה לא המדד. מה המדד של חמאס?
החטופים?
אדמה. ארד.
אוקיי.
שטח.
הם רוצים, כן.
כשאני אומר, הרגתי להם 50 אלף איש, זה כמו שהלבנונים יגידו מטולה חרבה, אבל הם עדל איתנו, ריסקנו אותם.
כן, זה לא מעניין.
והרסנו להם את הדחיה גם.
קח להם אדמות.
אתה מבין מה שאני אומר? אני אומר בסוף, הנושא של האדמה וההתיישבות, הוא הקעקוע, ובו, גם עוד 20-30 שנה, הילדים שלי והנכדים שלכם, בעזרת השם, אף אחד לא מעז לחשוב לגוע בהם.
זה דרך אגב, לדעתי, הסיבה לעשות את זה. יותר מאשר אפילו נקמה.
לא, נקמה זה דבר שהוא טבעי.
זה יהיה הגבול החדש שימנע את הדברים.
כל עוד שלא נזיז את קו הגבול אחרי מה שהם עשו לנו, ואני אומר גם תמיד לאנשים, איפה המצלמה שלי?
שמה.
אל תתקררו. אל תתקררו, כל בוקר תזכרו מה הם עשו. אתה יודע, יש תמונה אחת שאני מקפיד, להניח אותה, ראיתי המון תמונות זוועה באותו יום, הייתה אחת.
יש הרבה חלקים בעם ששכחו את זה.
ולכן אני אומר את זה עכשיו.
להזכיר את
זה. אולי יש כאלה ששכחו. יש את התמונה של הילד, הקפות, מאחורי ידיו, השרוף, שקשרו אותו, גם כשקשרו אותו, זה היה עם קבל חשמל, זה היה עם כאב. זה היה כדי להכאיב לו. תזכרו את הילד הזה. תחשבו שחלילה הילד שלכם עלול להיות הבא בתור. ולכן, כשכולנו נחשוב ונזכור ולא נתקרר, אנחנו נשבור להם את העצמות, וזה מה שצריך לעשות.
עכשיו אני רוצה לגעת איתך בסוגיה...
חקיקה, משהו.
חקיקה, תכף
תגיע. זה מה שהוא
אוהב,
חוק הגיוס.
רציתי לדבר על חוק הפרוטקשן, גירוש משפחות.
חוק הגיוס.
חוק הגיוס, כן.
אגב, הפרוטקשן לא בדיוק עובד בצפון טוב.
מה אתה מדבר? איפה לטיף אבו לטיף?
אני לא יודע
איפה. איפה נידה לבו לטיף?
אני לא יודע מי זה, אבל אני יודע שעדיין יש פרוטקשן בצפון.
לא, אז אני אסביר. אני אסביר.
איפה משה בן מחמד? אתה זורק לי שמות.
לא, זה ראשי, לא. נידל ולטיף אבו לטיף, זה שני ראשי הארגונים הגדולים ביותר במדינת ישראל והמסוכנים ביותר. הם בכלא בזכות החוק שלי. אבל תכף נגיע לזה.
אז עכשיו תכף נגיע לזה, חוק הגיוס. אנחנו עלינו לארץ ממרוקו. אתה אבא פרסי, אמא טוניסאית. אחר כך תגיד לנו למי האוכל יותר טעים כדי שנסגור את הפינה הזאת.
זה הוציא אותי מהירושה.
החלום הציוני שלנו היה להגשים את הציונות במדינה היהודית. והגענו למצב שבו הסבא הוא קצין, היה קצין בצבא, והנכד הוא תלמיד כולל ששורף את דגל ישראל. איך הגענו למצב כזה? שאנחנו סובלניים בצורה כזאת שנותנים פטור גורף להרבה מאוד אנשים כשאנחנו לא מפסיקים ללכת ללוויות או לבקר פצועים בבתי חולים.
אני רוצה לענות, כי זאת שאלה מאוד חשובה, במיוחד לציבור שלנו. בסוף, כפי שדייקת, הציבור שלנו הוא ציבור תורם, האבא שהיה בגולני, עשה כל שהבן שלו גם יהיה בגולני, אנחנו מכירים, חיינו לתוך זה ואנחנו גאים מאיפה שהגענו. בנושא החרדי, אנחנו צריכים להסתכל על שאלת היכולת ולא על שאלת הרצון. ואני אסביר מה הכוונה. אם מחר יגיעו תיאורטית 10,000 חרדים בגילאי לחימה, 18, פרופיל 97, בשערי הבקום, יגייסו אותם?
לדעתי לא.
סביר להניח שלא.
סביר להניח שלא, כי אם חיילים מתקשרים אליהם מפרוסדור נצרים בתוך עזה, כשחסר להם את השריונרים, יש להם כמו, משהו פה שרד בשריון?
סרבל.
יש להם סרבל שהוא מונע אש. אומרים לי, אלמוג, אין לנו סרבלים. או חירניקים שאומרים לי, אין לי כוונת. לא תגידו עכשיו...
או אפות קרמי.
או קרמים וכו', כן, כסדות וכו'.
סיפקנו מלא.
עכשיו, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי בסוף, שאלת גיוס החרדים היא שאלה סופר חשובה. ואני גם חושב שמי שלא מתגייס, צריך לשלם בריבית דריבית. וביחד עם זאת, צריך לבחון את השאלה הזו לפי מה היכולת. אם הצבא צריך 10,000 חיילים בשנה, צריך אפילו 10,000 חיילים בשנה. יש בעיה שצריך גם להציף אותה ולומר אותה. היום, החרדים, ואני מדבר בעיקר על ה... לא על חבר'ה של שס, כי שם יש דווקא שינוי אדיר ומזדחל, אבל שינוי. החרדים מבינים שמותר להם הכל. למה? כי תרבות החרם על ראש הממשלה נתניהו מאלצת אותם לבנות קואליציות. להיות ה... מה שנקרא האצבע ה-61, לצורך העניין. ואותה תרבות חרם הפרסונלית כנגד ראש הממשלה נתניהו, היא זאת שמנציחה את הבעיה בחוק הגיוס. למה? כי תאר לעצמך שמחר עוד 28 מנדטים, יבואו ויגידו, חבר'ה, אנחנו איתכם בממשלה, אנחנו איתכם, מרכיבים אתכם ממשלה ונכנסים לקואליציה, ובואו נעשה חוק גיוס אפקטיבי. אבל למה הם לא עושים את זה? כי מה שדיברנו בתחילת הדרך, אותו פנקס אדום לא מאפשר להם את ה... לקבל את, את, ה... את הקול של סוליקה מנתיבות,
כן.
או של ליאורה פה מפתח תקווה, היא לא מרשה להם, לא מרשה להם לקבל,
מסכים,
העדנות לא מאפשרת להם.
אני מסכים איתך לגמרי בנקודה הזאת, כי אני הבנתי יותר ויותר על האנשים האלה, שמחפשים השפלה, ולא אלטרנטיבה.
חד וחלק, ולכן אני גם חושב, חשוב גם להגיד, נושא גיוס החרדים בממשלה הנוכחית, מגויסים הכי הרבה חרדים, מקום המדינה, יגויסו הכי הרבה חרדים. וביחד עם זאת, צריך גם לתת את הדגש על האירוע הזה, ולאפשר להם את הקרקע הפוריה לשרת, וגם להישאר באמונתם.
אני עוד פעם יהיה הקול שמזכיר, ששוב, זה לא הפרטים הטכניים, זה לא אם אפשר לגייס אותם, לא אפשר לגייס אותם, אם רוצים, לא רוצים, זה להעלות את החשיבות לביחד שלנו, לביטחון שלנו, גם החרדים רוצים שיהיה פה ביטחון, גם הם לא רוצים להסתובב ברחובות ולהתפוצץ באוטובוסים, זה חלק. פשוט, כל צד צריך להיות יותר קשוב לצרכים של הצד השני, כמו בזוגיות, אנחנו פה על חשבון תוכנית זוגיות, להיות קשוב לצרכים של הצד השני, החרדים הם המגזר שלדעתי, אם אני לא טועה, תפסו אותי על המילה, הכי הרבה מתנדב במדינת ישראל, באפר דרך אגב, זאת אומרת צריך אולי להכיל את כל ההתנדבויות האלה של זקה וכל מיני כאלה, כחלק משירות כזה או אחר, שירות לאומי
כן,
כזה או אחר,
לאומי,
ולאפשר נכון. להם, וכן לאפשר להם, לעזור להם לעמוד בסטנדרט הזה. אם זאת תהיה הגישה, אני מניחה שגם מהצד שלהם, אנחנו נוכל לראות פה
עכשיו,
שינוי.
עכשיו, תשמע, אני מתפעל מהרעיון הזה.
קודם כל, אני פורש.
אתה פורש.
אני פורש, כי זה פעם ראשונה שמישהו גורם לנפתלי על חוק הגיוס להסכים. אז אני חושב שאני אפרוש בסיק, כי הוא אמר, אני מסכים איתך.
זה אומר שאפשר לבנות איתו זוגיות טובה, אתה לא צריך ללמוד.
תבין מה שהוא אמר, תבין מה שהוא אמר. הוא אמר אמירה שפשוט נוגעת בדיוק בליבת הסוגיה. לו רק לא היו מחרימים את נתניהו כמה שנקרא חרם גורף, הוא היה פונה לדרך אחרת מבחינה פוליטית, ולאו דווקא לחיבור הזה עם החרדים שלו, הולך איתו לכל אורך הדרך.
לא, יכול גם שהיה חיבור עם החרדים, אבל הכוח הפוליטי שלהם יורד משמעותית.
אבל הכוח הפוליטי יורד משמעותית, וכשהכוח הפוליטי יורד משמעותית, האפשרויות לגבי חוק הגיוס משתנות ומקבלות אופי אחר. עכשיו, אתה מאופקים, אתה יודע מה קורה בצפון? הצפון נטוש, התושבים לא חוזרים. מה עושים כדי להחזיר אותם? זה מראה מאוד עצוב, אני מציע לך, תסייר גם בצפון, תסייר בקריית שמונה. זה מראות שחבל, חבל, חבל שהם קיימים. מאז השבעה באוקטובר המקום הזה כמעט לא קיים יותר.
אז אני רוצה לענות. ראשית, אני לא רוצה להישמע פוליטיקלי קורקט ולומר את האמת as is, אבל לא תשובה מתחמקת, אמיתית. בסוף יש לי, אין לי סמכות להסתרת על האירוע הזה. אם הייתה לי, תאמיני לי, הייתי יודע מצוין איך להביא את האנשים ולהשיב אותם הביתה. אני אומר דבר, אני אומר דבר אחר. כל עוד שלא תהיה ממשלה במדינת ישראל, שבאה ואומרת, כאמירה ערכית, הנגב והגליל זה העתיד של מדינת ישראל, זה ראש שמחתנו. אגב, הילדים שלכם כנראה יגורו באזורים הללו, כן, איפה לגור. ואני גם גורס שכל עוד זה לא יקרה, שום דבר לא ישתנה. אני חושב שיש שינויים קטנים שנעשים, לדוגמה עכשיו, אנווידיה מגיעה לצפון, אירוע סופר משמעותי, תושבים חוזרים, אין פה, חשוב גם לומר, אין זבנג וגמרנו. גם okay. בנושא של הפרוטקשן שדיברנו מקודם. נכון. גם, אין פה, אין, חבר'ה, זה לא עובד כך. יש, אתה מכיר את האנשי עכשיו. שלום עכשיו, חטופים עכשיו, אוסלו עכשיו, התנתקות עכשיו, הכל עכשיו, בסוף הם יוצאים עם, 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 עם ידיים ריקות וכבה רבע. אני אומר, בסוף יש תהליכים שצריכים לקרות, אבל שוב, אין לי סמכות מיניסטריאלית לזה. אם הייתה לי, תאמין לי, בתוכניות פשוטות, אגב, אפשר לפתור את הדברים.
אז אנחנו כאן ברדיו סול מחזקים אותך.
תודה, תודה.
וצא לדרך, תחוש את הארץ, תהיה מי שאתה, אתה נציג הפריפריה, תהיה נציג נאמן שלה, למען שוויון הזדמנויות בחינוך, בתעסוקה, בשכר. אם יגיעו הדברים האלה, אתה תזכה לתהילת עולם.
ברשותך, אני אקח אותו גם להיות נציג בשומרון.
אני מייצג את השומרון המון, אני מאוד אוהב גם שיש.
אני יכולה גם...
חשוב להבין, יוני יש. כל פעם שאני ביוש, אני מסתכל מערבה, ואני מבין למה, אם אנחנו לא נהיה שם, מה יקרה.
ואני רוצה גם להגיד משפט סיכום.
תסכמי את המשפט סיכום.
אני אגיד גם משפט סיכום, הוא נתן לך את הטיפ שלו, הוא את הטיפ שלו. אני רוצה להגיד לך שלבד קשה עד בלתי אפשרי להצליח. אז הרבה פעמים אנחנו כאילו כמו גופות, אחד ליד השני, עובדים. העבודה ביחד אמיתי, זו אותה עבודה שיכולה ממש להוציא שהשלם יהיה גדול מסך כל חלקיו, עם הוויתורים הנכונים, תבחר את האנשים הנכונים בפוליטיקה ללכת איתם, הזכרנו פה אנשים טובים.
דווקא אנשים שהזכרת, חנוך וטלי, מרבה מאוד לשתף איתם פעולה.
ואני בטוחה שיש עוד, אני בטוחה שגם בצד השני יש עוד אנשים טובים, ואם אתם תחליטו לעבוד ביחד, לא משנה אם אתם באותה מפלגה או לא, לטובת מטרה אחת, של העם שלנו יהיה פה טוב, רק הדרך יכולה להיות דרך מגוונת, אתה תעשה טוב.
יופי, yeah. ואנחנו נקדיש לך את השיר של בועז שערבי, אהיה חזק, חבר.
וואו, איזה שיר. תודה, אז אני רוצה רק להודות לכם. תודה שהזמנתם אותי לפה. כיף נהל איתכם דיאלוג מאוד אינטליגנטי, והאולפן יפה ומאיר פנים, ואיך אומרים, בית נאה, מרחיב דעתו של האדם. אז תודה שהזמנתם אותי.
תודה.
ושיהיה רק טוב לעם ישראל, לחיילינו שמאזינים.
אמן ואמן.
הקדוש ברוך הוא ישמור עליכם, אמן, אמן.
אמן.